אז יאללה נתחיל.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הטוב. אוניברסיטת אריאל צורפה סוף סוף לוועד ראשי האוניברסיטאות, מה שנקרא ורה. זה קרה אחרי 10 שנות מאבק, וטוב שזה קרה, מוטב מאוחר. האוניברסיטה הזו חיה, קיימת, מלמדת ובועטת. הניסיון להחזיק אותה מחוץ לאוהל או למרגלות מגדל השן האקדמי היה מיותר. אין מקום לפוליטיקה באקדמיה. מי שמעודד ציון ימי נקבה באוניברסיטה מצד אחד, לא יכול למנוע מאוניברסיטה ישראלית להיכנס לתוך המעגל האקדמי מצד שני. את הוויכוחים האידיאולוגיים צריך לשמור מחוץ לאקדמיה, וכן, גם את הצביעות. אז לחיי אוניברסיטת אריאל, לחיי המרצים והסטודנטים, לחיי כל מי שנטל חלק במאבק, אני מעריך שהכל בזכות ביבי, למרות שזה קרה בימי בנט, ועכשיו צריך להוסיף עוד 2-3 פקולטות לרפואה לעולם האקדמי הישראלי כדי להתגבר על מצוקת הרופאים, ובא לציון גואל.
5 בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. בשבוע שעבר בנט דחה הריסת ביתו של מחבל רוצח בג'נין כי ביידן בא עוד חודש. אתמול היה זה גנט שדחה הריסת ביתו של הרוצח מאריאל, וגדעון סער דחה בחודש את ההחלטה על החוק להחלת ריבונות ביהודה ושומרון, לא כי הוא נגד ריבונות, הרי תמיד היה בעד, אלא כי ביידן בא בעוד חודש, ואם היה חבר כנסת, בטח היה מצביע נגד, כמו שקד והנדל ואלקין. ועוד שמענו על רשימת הדרישות האמריקאית לקראת הביקור, להקפיא הריסת בתים גם בנגב, לא לאשר בנייה בהתנחלויות ובירושלים, לצמצם כניסת צהל לשטחי A ו-B, לאשר הצוות נציגים פלסטינים במעברי הגבול. ברור שבנט לא ייכנע לכל הבקשות הללו, על משהו הוא בטח יתעקש וינפנף בו במערכת הבחירות הקרבה, כדי לנסות להשכיח את הרגע בו הוא עצמו יצביע נגד הריבונות. אם לא יתכזס עם טיבי. עכשיו ככה, מה שהשמאל צריך לעשות זה לרוץ עם העובדות האלה לאפיפיור, למלכת אנגליה, למזכ"ל האום, למרק צוקרברג, לורד בדן פאול, גרטה טורנברג, אמה תרזה, ליידי גאגה, ולמלא לוז ביקורים לשנה הבאה. חודש-חודשיים לפני כל ביקור תימנע ממשלת ישראל מכל צעד שעלול לעורר אי שקט ברחוב הערבי, כולל גביית כנסות חנייה או כתבי אישום על פוליגמיה. למה הפגנות? למה בקבוקי תבערה וצמיגים? די בכמה ביקורים ויורידו בשבילכם את הירח ואת חומש. ושוב חשבתי על הנס הכפול שהראה לנו בתשח ערב הכרזת המדינה. א', טרומן לא רצה לבוא, ב', היה שם בן גוריון, לא הסמרטוטים הנוכחיים.
עכשיו ב-103 FM 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
תדבר כבר עד החדשות, למה הפסקת?
טוב, אז ככה, קדימה, אני אסביר בבקשה. מה העניין של בן גוריון.
כן, אני מקשיב. קדימה, סער, יש לך רק עוד 4 דקות. נכון, דיברת, עשית שוטר של 4 דקות. תגיד עוד 4 דקות עכשיו בסגנון חופשי, ואת יודע מה, למה באתי בכלל? הייתי מקליט את השוטר. יש לי חדשות שלך, אם זה היה תלוי בכם, ולא בסמרטוטים שבדוגמת בן גוריון, לא היית מוכרזת מדינה. ומאיפה אני יודע את זה? מזה שהרוויזיוניסטים בהנהגתו של יהודי בשם בן ציון נתניהו, פרופסור, אספו כסף, קנו עמוד שלם בניו יורק טיימס, זה ההון כסף אז, ופרסמו מודעה לבן גוריון להגיד לאום לא, להגיד להחלטת החלוקה, אגב שהייתה באמת חלוקה מגוחכת, שאין כדוגמתה רבע ממה שהיה לנו ב-48, וזה בדיוק התפיסה שלכם. ריבונות והכל, עוד כל או כלום. אז כן, כשמגיע לפה ביידן, צריך, שנייה רגע, בוא, יש לך יתרון גדול עם השוטר הזה עכשיו. לפני שבא לפה נשיא ארצות הברית, צריך לעשות חודש להוריד רגע את הרגל מהגז, ולהחזיר אותה אחר כך. הציונות תשרוד.
בטח שתשרוד. תשמע, רוב ההיסטוריונים משוכנעים שהמדינה הייתה מוכרזת גם בלי החלטת האום. והרוויזיוניסטים, ואני לא יודע מה, יכול להיות שמה שאתה אומר על בן ציון נתניהו הוא מדויק, אני אף פעם לא התלהבתי
מהחברים
האלה. לא, לא התלהבתי.
לא, לא, אתה לא חשוד בזה, אל תדאג.
כשבגין ואבא שלי התנגדו, הם התנגדו לחלוקה, לא להכרזת המדינה. תבין מה ההבדל. אלו, מי שפעל באום נגד ההחלטה, דווקא היה נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים. נשיא ברית שלום.
אני אשלח לך בפרטי את המודעה. המודעה הזאת פורסמה לפני ההצבעה. היא קראה לבן גוריון להגיד מראש שהוא לא מעוניין, כי זה גבולות אושוויץ וכו'.
זה להכריז על מדינה, מאחוז.
לא, תקשיב, בן גוריון...
הבריטים הודיעו שהם יוצאים. זה נחמד
כשזה נוח לרעב. קודם כל, הבריטים יוצאים, בוא. אני זוכר, קראתי ספר על הבריטים, למה הבריטים יצאו.
הרי
הבלכי אמרו שהם בכלל לא הולכים לצאת. זה נחמד שכשנוח לך, פתאום ההיסטוריונים צודקים. בסוף לבן גוריון אפילו לא היה רוב אצלו במועצת העם להכרזה. והוא הכריע, נכון, הוא היה גבר.
נכון, בבקשה.
כן, אני אשמיע לך את אחמד טיבי, שהשמעתי הבוקר לינון, מסביר כמה הממשלה הזו מבחינתו הרבה יותר גרועה מהקודמת, ומביא מספרים של בנייה, של הריסות בתים גם בנגב, של מה שאתה רוצה. אז בסדר, אז אגב, אתמול אלוף פיקוד מרכז אישר הריסה של עוד בית של מחבל. יחכו עם זה חודש, תאמין לי, לא יקרה כלום.
לא, אישר את הריסה בטח, אבל בנט עצר, והיום גנץ עצר.
נכון, ביידן יבוא בחודש הבא, ילך ויעשו כמו שעושים תמיד, הכל בסדר.
אלא אם האפיפיור יגיע, או גרטה גרבו, או
גרטה גרבו מתה. מי זה זה? פה איבדתי אותך עם הבאדן הזה. מי זה?
הוא ייסד את הצופים. לורד באדן פאוול.
איך הגענו לצופים?
הגענו.
עוד דקה ואני אדבר איתך על השומר הצעיר, וזה מדרון חלקלק. אני הייתי בשומר הצעיר, סניף חולון.
באמת? ומשם הגענת לליכוד. בן אדם לא יציג.
כל הקבוצה שלי, קבוצת אמיר, בשומר הצעיר, מחזור תרפפו, ליכודניקים. כולם, מהראשון עד האחרון. מה הקשר? היו הבנות הכי יפות, והכן הכי גדול בעולם שהשומר הצעיר היה אז בחולון. הלכנו בשביל הטיולים, תרגע.
אני לגמרי רגוע, אבל בביוגרפיה תצטרך לכתוב בן אדם לא יציב. מה אני אגיד לך? דילגת מהכה להתם.
קודם כל, זה נכון. אני לעתים מאוד נדירות מצביע אותו דבר פעם אחר פעם. אתה בטח רוב הזמן מצביע אותו דבר. וזה מה, אני ישראלי לא משוכנע בכלום, ואתה ישראלי משוכנע בהכל. זה ההבדל.
אני לא לגמרי זוכר בשביל מי הצבעתי למשל לפני 10, 12, 15.
אני אזכיר לך בחדשות ומיד נחזור.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דעד.
ברוכים ומפיקים אסף נבוא ופרט קורמן, אחראי על השידור איציק אהרון. בוא נגיד רגע שלום לחברנו ברק רביד, וואלה, שלום ברק.
ערב טוב. מעניינים.
לפני זה יש לי התחשבנות פה עם אריה, מזמן לא הייתה לי כזו נחת, אריה תתנצל.
אני מבקש סליחה. מנתניהו, שתקפתי אותו כל השנים.
על השומר הצעיר. כותב לי תוך כדי ויכוח שלנו אריה מיליניאק, המלך. מי היה בשומר הצעיר לדעתך? תן לי שם.
מי היה בשומר הצעיר?
מנחם בגין. בגין. אז יפה, התנסותך התקבלה. ברק, היה תדרוך היום אצל ראש הממשלה בנט, כותרות?
אני עוד פעם, אני מקווה שלא, מה שנקרא, שלא בניתם את כל החצי הראשון של התוכנית על החלק הזה. לא, תראה, לא היה יותר מדי כותרות. אני חושב שהדבר המרכזי שבנט אמר זה בהתייחס לשני נושאים. הראשון זה טורקיה והניסיונות לסכל שם פיגועים. הוא בעצם סיפר שבמאמץ המשותף של כוחות הביטחון הטורקים והישראלים הביא לסיכול של כמה פיגועים ולמעצר של כמה מחבלים. הוא לא מסר פרטים מעבר לזה על מתי זה קרה, מה בדיוק קרה, מה בדיוק היה אופי הפיגוע, לא מסר פרטים מעבר לזה. ובנושא האיראני הוא גם כן אמר משהו מאוד, בצורה מאוד כללית, שבעצם המטרה העיקרית של מבחינתו, של הביקור של ביידן, זה לנסות ולסכם על איזושהי תוכנית פעולה משותפת ישראלית-אמריקאית מול הגרעין האיראני, בתרחיש שבו אנחנו לא הולכים חזרה להסכם גרעין.
יש הודעה מקבילה בטורקיה, או שזה הודעה חד צדדית?
לא, אני חושב שאחד הדברים שראינו גם אתמול בהודעה שארמון הנשיאות באנקרה הוציאה לשיחת הטלפון בין ארדואן לבין הנשיא הרצוג, אז גם שם הנוסח היה מאוד זהה, כלומר שגם מצדו של ארדואן נאמר שהם רוצים להמשיך ולשתף פעולה עם ישראל בכל מה שנוגע למלחמה בטרור. כמובן המילה איראן לא נאמרה, טורקים מנסים ככה להסתיר את זה ולא להתייחס לזה ישירות, אבל לפחות עוד פעם, בנט היום עשה הכל כדי להבהיר שמבחינת שיתוף הפעולה עם הטורקים הוא מאוד מרוצה, הוא גם אמר אני מודה לארדואן, וזה נראה שלפחות בישראל בכל מה שנוגע לשיתוף הפעולה שקיבלו מהטורקים, כולם פה די מרוצים, לפיד ייסע ביום חמישי לאנקרה, ייפגש עם שר החוץ הטורקי, בין השאר זה נועד כדי...
לראות לך אומר את השם שלו.
מבלוט שבושולו. אבל זה לא חוכמה, לא, אבל זה לא חוכמה, אני אגיד לכם.
נדמה לי, מי כתב? יניר קוזין כתב שהוא חוזר עוד כתב מדיני, רק כדי להגיד את השם הזה.
לא, בדיוק.
אני מבין שלפיד נוסע למקום שהוא אמר לנו לא לנסוע לשם?
כן. לא, הוא אמר לו לנסוע לאיסטנבול, הוא נוסע לאנקרה.
לאנטליה.
זה משהו אחר לגמרי. זה אין שום קשר אחר לגמרי.
לפיד מובטח, רגע, אנחנו והשטויות שלנו, הבחרנו לך להגיד משהו?
לא, אז אני אומר, אני לפני כמה שבועות הייתי באנקרה ופגשתי את מר צ'אבושולו, ולכן כבר התאמנתי בהגיעת השם שלו, וזה לא בגלל שאני איזה טורקולוג, אני עוד לא ארד ניר.
אתה לא ארד ניר. טוב, תשמע, קודם כל, הירח דבש הזה עם הטורקים, מישהו פעם צריך להתחיל ולנתח את זה, זה אירוע די מדהים, מתחיל לדעתי עם הנשיא הרצוג, ורק בואו נסגור את הפינה... הוא אמר שהיו מעצרים על אדמת טורקיה, אני הבנתי, קראתי את התמלול של התדריך הזה, שיש אופק שבו יהיה חזלוש, מתישהו יגידו חבר'ה אפשר לחזור לשגרה.
כן, אז הוא אמר, אנחנו רוצים כמה שיותר מהר לחזור, להביא את המצב לחזרה לשגרה, אני לא חושב שזה עוד שם, אגב אני חייב להגיד לכם, וכאן אני אומר את דעתי האישית, לי קצת מפריע, הדבר ראשון, סוף סוף בנט, זה לדעתי פעם, כאילו סוף סוף בנט מדבר על הנושא הזה בשמו, כן, ולא כל מיני תדרוכים עלומים, אבל אני קצת מרגיש שאנחנו באיזשהו סוג של, אני לא אומר שהנושא הזה אינו רציני, שלא צריך לתת אותו ברצינות, אבל אני קצת מרגיש שבימים האחרונים עברנו כבר לשלב ההיסטריה, שכלפי חוץ זה כבר מתחיל קצת לשדר לאיראנים שהם קצת כבר הצליחו גם בלי לעשות אף פיגוע.
יש משהו בדברים
תגיד,
האלה.
תגיד, זה נכון יהיה לומר שההכרה בשואת העם הארמני התרחקה ותמתין עד המשבר הבא?
כן, בדיוק, אני לא הייתי, אגב גם בשיא המשבר מעט מאוד אנשים בכנסת תמכו בדבר הזה, זה היה איזה ג'ומס במהלך השנים היה ככה חיים אורון, חבר הכנסת, דחף לזה במשך שנים, זה לא קרה. הדבר הזה הפך, שכל נושא שואת הארמנים הפך לצערי למשהו שעסקו בו מעט מאוד חברי כנסת. ראובן ריבלין, כשהוא היה יושב ראש הכנסת, זה גם הנושא הזה עניין אותו, אבל גם זה לא התקדם, אבל לצערי ישראל עדיין לא שם.
ברק תודה, ברק רביד וואלה.
כן, תודה.
ביי ביי.
אריה, זה שאתה עסקת בזה, זה הרובה לזה שזה לא יקרה, נו מה לא מובן פה?
נכון.
יפה. פרסומת אחת. חברת הכנסת נעמה לזימי, מפלגת העבודה, שלום.
שלום טוב.
נעמה היא לוחמת חברתית ותיקה, את זה אני יודע מה הפעילות שלה ברשתות, ועכשיו היא פורעת שטרות ומציגה מציגה הצעת חוק פיקוח על דירות בסחירות, אפרופו מחאת הדיור וכל באמת המחירים המשוגעים, לגילוי נאות אני חי בסחירות וכולי. כן, דברי איתנו.
טוב, קודם כל יש בעיה, יוקר המחיה זה קודם כל הסיפור של הדיור בישראל. בין אם זה קניית דירה, בין אם זה שכירות לא מפוקחת, חוסר ההתמודדות של הממשלה, לאורך השנים עם הסיפור הזה, לפני יותר מעשור יצאנו למחאה חברתית, גם אני הייתי במחאה הזו, ובעשור הזה המחירים עלו בכ-120%. אז זאת אומרת, יש כאן בעיה שורשית ממשית, צריך להתמודד איתה. והמדינה, עליה יש את הכלים להתמודד עם התופעה הזו. עכשיו, המדינה מעודדת שכירות היום. גם בחוק ההסדרים האחרון העברנו רפורמה של שכירות מוסדית, שכירות ארוכת טווח, תמכתי ברפורמה הזו, אבל היא לא עושה שום צעד של רגולציה, מול באמת מישהו בעצם הבעלים של הדירות לסחירות שזה השוק הפרטי ושום הסדרה, ואנחנו רואות ורואים היום עדויות, אז 3,000 שח עלייה בסחירות בבת אחת, 1,000 שח עלייה בבת אחת, 500 שח בבת אחת, סקאלה של מחירים באמת גדולה, שכמובן תחת יוקר המחיה ומציאות החיים בישראל זה בלתי אפשרי, והגיע הזמן שהמדינה תתערב לא רק לטובת יזמים, לטובת הציבור. אז ההצעה שלי בעצם, הגשתי הצעה שהיא גם הצעה משלימה, הגשתי גם הצעה למיסוי משקיעי נדל"ן, תופעה מאוד לא פשוטה בישראל, יש היום תת דיווח על מי הפך נכסים לעסק, וההצעה השנייה היא פיקוח על שכר הדירה, בעצם ככה למדתי מה קורה בכל העולם, אתה יודע, יש מקומות שבהם זה הצליח, מקומות שבהם זה לא הצליח, רציתי ככה לבדוק איפה המקומות שיותר הצליחו ואיך זה עבד, באמת הצעה שאומרת גם כדי לעודד שכירות ארוכת טווח, התמדה על המדד לצרכן ועלייה של עד 2% בחוזים שעד 3 שנים בתום החוזה, ועלייה של עד 4% בחוזים מעל 3 שנים כדי לעודד שכירות ארוכת טווח. ושוב, אפשר גם לדון ברעיונות, אפשר לשפר כל חוק, אפשר הכל, אבל הגיע הזמן לצעדים אגרסיביים של פיקוח ממשי על שוק השכירות בישראל, בייחוד כשהמדינה אומרת אנחנו מעודדים שכירות.
העלייה בשנה האחרונה בשכירות היא 16%, לא
16% זה מטורף.
לא מה שאחוז וחצי מה שאמר שר האוצר, אבל האם את מאמינה שחוק יכול להתערב בשוק עד כדי כך, או שזה יגרום לשוק שחור, לעבודה בשחור, לדברים, לחוזים כפולים, לכל מיני דברים, ויצא שכרנו בהפסדנו?
זאת שאלה מאוד מאוד חשובה. בהקשר הזה, כל סיפור הדיווח והרגולציה חייב להיות מוסדר במקביל ובהתאם, בין אם זה דיווח על השקעות נדל"ן, להבין מה הסיפור פה עם דירות שנקנו דרך משקיעים, ובין אם זה הבנת שוק השכירות על ידי דיווח דירות לשכירות, רשות או כל מנגנון אפילו עירוני, שידע רגע לעמוד גם סטטיסטית עליות מחירים, מגמות בשוק השכירות, כל דבר שהוא, האם יש דירות שהן בעצם עסק של Airbnb ובכלל לא נמצאות עומדות לשוק, או בכלל את התופעה, האם יש דירות בסטנדרטים מאוד נמוכים, כל מה שצריך באמת לדעת ולעמוד את זה. זאת אומרת, היעדר הרגולציה היא הופך גם את השוק אפילו החופשי למערב פרוע שהוא בלתי ניתן.
אחרייך ידבר פה אביר קארה, יש ביניכם עימות די מצחיק, הוא קורא לך לזימי להזיק, ואת קוראת לו פשוש.
אני לא אגיד לך מה אני...
פשוש את קוראת לו, הוא תמיד עוקץ, אבל מתחמק מעימותים פומביים, אבל...
זה נכון, אני יצאתי לו עימותים עשרות פעמים, הוא רק יודע לבוא לעקות וללכת, בסוף אני גם יכולה לעמוד מולו.
אתם תעמדו זה ליד זה, זה לא יפר, הוא כזה בריון ואת כזאת צנומה, אבל תשמעי רגע, ברצינות עכשיו.
תקשיב, אני מחכה לעמוד מולו בטיעונים, תאמין לי, תאמין לי.
ברצינות עכשיו.
מפתירה בו הרבה זמן.
שום מקום בעולם לא הצליחו לעצור את השוק החופשי, את כוחות השוק, סוציאליזם קרס, קומוניזם קרס, תתחיל לקבוע מחירים, זה לא יעזור. אמר שר האוצר, ואני חושב שהוא... נכון, אני בשבחה
לא, ואני רוצה
לענות
לך.
לא, אבל רק תשני, תני אנחנו מתחילים לקצוב מחירים, זה לא יעזור, זה יהיה מלאכותי. צריך להגדיל את ההיצע. מה את עונה על זה?
קודם כל, הגדלת היצע זה לא משהו שאני נגדו. אני רק מאמינה שהגדלת ההיצע צריכה להתחיל בהתחדשות עירונית וטיפול בכל המרחבים הוותיקים בישראל שהגיע הזמן שנכיר בהם ונטפל בהם, ומשם צריך להגדיל את ההיצע. הממוצע ב-OECD של דיור ציבורי הוא 14%, מדינות כמו הולנד עם 20%, רק בישראל 2% מסכנים, שלא לדבר על דיור בר השגה.
משהו אחר, אז להגדיל את הדיור הציבורי, ברור, אני בעד.
לא, אני אומרת משהו,
לא לפקח על המחירים.
הכל פה הוא משלים, בסופו של דבר מדינה שלנו לא משקיעה, לא בדיור בר השגה, לא בדיור ציבורי. אתה יודע, המונופול של מעל 90% על הקרקע זו המדינה, אנחנו גם המונופול אבל גם מסירי האחריות. הכוח בידינו להיות היזם שאולי יקבל לבנה, להיות מי שיחליטו, אתה יודע, המדינה שלנו קמה ענייה, ובנתה לאורכה ולרוחבה דיור לכל מי שהגיע לכאן. היום אנחנו מדינה עשירה שהפקירה את האחריות. עכשיו, הסיפור של שכירות גם חייב לשחק תפקיד. בסופו של דבר יש את העניין של קורת גג בבעלות, ושכירות ארוכת טווח. אמנם התחילו צעדים, אבל מאוד מאוד פושרים.
אגב, יש הרבה בנייה של שכירות לארוכת טווח, הרבה יותר מה שהיה יש עכשיו, אבל
הנקודה שלך הובנה לגמרי.
נעמה, רק שאלה אחת. אני מבין שהחיבור בממשלה הזאת בין הימין הכלכלי והשמאל החברתי, הניסוי הזה נכשל.
השמאל הכלכלי.
הניסוי הזה נכשל.
הניסוי הזה נועד לכישלון, אנחנו ידענו, אני אמרתי לך פה, הניסוי הזה נועד לכישלון, אנחנו ידענו אם אנחנו יושבים בממשלה, וזה בסדר, יש כאן גם פשרות, ויש אפילו מקומות שאביר ואני יכולים גם להסכים עליהם. בסופו של דבר, אני לא אשנה את עמדתי שאחריות המדינה היא למצב האזרחים והאזרחיות שלה, מבחינתי זה החזון הציוני, זה המשמעות של למה אנחנו נמצאות ונמצאים פה, לא הפקרה של אדם לאדם זאב. אביר קרא חולק עליי, זה בסדר, אבל תראה, בסוף יש מחאה, ויש אנשים שיוצאים שקשה להם, והמציאות הכלכלית אותה אי אפשר להוות.
את מעודדת אנשים לצאת למחאה הזאת של הדיור?
תמיד מעודדת מחאה, רק דרך מחאות, אקטיביזם ודרכי פעולה שטובעים, נמצא שאת דרכיו, רק אחרי שינוי.
אבל זה נגד הקואליציה שאת חברה בה.
אני קודם כל בעד הציבור, ואני מאמינה שהקואליציה הזו יכולה להביא בשורה גם בדיור. אני מזכירה שאת העלייה של 120% עשו בעשור האחרון של ביבי.
נעמה לזימי.
כן.
תודה רבה לך, היה לכיף.
תודה רבה לכם.
הפשו שלו הוא סגן שר משרד ראש הממשלה מימינה, חבר הכנסת אביר קרא, שלום.
שלום, ערב טוב בן ארי, לכם ולמאזינים.
אני חושב עליך, ישר עולה לי בראש תמונה של פשוש, באמת. היא אמרה, אני אמרתי לה שאיך אתה קורא לה, מזיקה או נזק או להזיק, והיא קוראת לך פשוש כי אתה עוקץ אבל מתחמק מאימותים. עכשיו, למה זה לא בסדר או לא תקין מבחינתך לבוא לבטל, אז בעיקר חבר'ה צעירים, ולנסות למסגר רגולציה על הטירוף של לפחות מחירי הסחירות?
למה לא חבר'ה מבוגרים? מה, למה דווקא לצעירים אתם רוצים לעזור? צעירים אולי יסתדרו, הם בכושר הסתכרות גבוה, יכולים למצוא עבודות טובות. מה עם זוגות מבוגרים בגיל 45 עם שלושה ילדים? למה להם אנחנו לא צריכים לעזור? תראה. בסופו של דבר, אני חושב שאין ויכוח על האירוע הזה, הדבר היחיד שיוריד את מחירי הדירות זה הגדלת ההיצע. כל הפתרונות הפופוליסטיים, המזיקים, כל הניסיונות להתערב, וכל ההתעלמות מהמחירים הכלכליים בנושא של פיקוח שכר דירה, ברמת הנזק שזה עושה לאזור, ברמת הנזק שזה עושה מבריח משקיעים ולא נותן לאפשרות שלנו לפתח את אותם אזורים, לבנות באותם אזורים, זה בדיוק הדבר האחרון שצריך לעשות. אני שומע את החברים שלי בקואליציה. חלק מהם עושים את זה כי הם פשוט לא הלכו, לא ניגשו לקרוא מחקר כלכלי, וחלק מתוך אידיאולוגיה שרוצים להתאבד, והפעם אמר עליהם חיים רמון שהם רוצים להתאבד כמו לוויתן אל החוף. ולפעמים ככה זה נראה באמת. הדרך היחידה לפתור את משבר הדיור, זה לא, דרך אגב אין כפתור קסם, זה לא יקרה בשנייה אחת. אבל הדרך היחידה היא להגדיל את ההיצע באזורי ביקוש. יש לנו אפשרות
מחר בבוקר. אבל דברים על זה לשנות ובין... דור, רגע, אביב, רגע. זה לא
אבל
קורה.
אבל אתם צריכים להבין שיש שחקנים על המגרש אינטרסנטים. שחלק מחברי הכנסת פה שמגיעים עם מידע לא נכון, הם מגיעים בשמם, הם אפילו לא יודעים, שהם הופכים להיות הלוביסטים שלהם בכנסת, והלוביסטים של יוקר המחיה. יש קבוצות לחץ ואינטרס, גם בשוק הדיור, שיש להם אינטרס שהמחירים לא ירדו. ואתם יכולים לראות שזה שחקנים שהם יחסית די גדולים. הדרך היחידה היא להגדיל את ההיצע.
אבל חבר הכנסת קרא, אתה גם אדם פוליטי, ואתה יודע שהגדלת ההיצע תשפיע אם בכלל בעוד 5 ממשלות.
רגע, אבל חברים, יש לי גם פתרון.
ואתה צריך להציג עכשיו תוצאות, כי המחירים מזנקים.
אריה, זה לא נכון. וכדי להציג עכשיו הישג מהיר, זה כנראה חלום שהוא בלתי אפשרי. הדרך היחידה היא באמת להגדיל את ההיצע.
שר האוצר אמר בתוך חצי שנה המחירים ירדו.
נכון, הוא צודק.
של הדירות, לא של השכירות.
בסדר, זה כלים
שמורים. אני חושב שהוא צודק, אגב. זה לא בזכותו, אגב.
ארי, אני חייב פשוט, כי יש גם פתרונות. נכון להיום, יש מצב מאוד מאוד בעייתי ברשויות המקומיות, שמגורים, גורם להם להפסד, הם לא רוצים שיביאו להם עוד דיירים. אנחנו מביאים עכשיו אחד הפתרונות שלנו להגדלת ההיצע, הוא שבכל קילומטר רבוע שהולכים לבנות מחר, היום בונים 9,500 יחידות דיור. אנחנו הולכים להגיד לרשויות המקומיות, כל דירה מעבר ל-11, 12, 13 אלף, כל ההכנסות ממיסים ייכנסו אליכם לרשות המקומית. אנחנו הולכים לתמרץ את הרשויות המקומיות בצורה מסיבית, כדי שהם ירצו לקלוט אליהם מגורים. אנחנו הולכים לשנות את התמהיל בארנונה למגורים, למול הארנונה לעסקים, זה דבר שהוא מאוד מאוד מזיק, ולא מאפשר לנו באמת, לייצר מנועי צמיחה בבנייה, כי אנשים לא רוצים מגורים, רוצים...
אתה בעצם עסקים. רוצה לייצר מצב של ראשי העיר יהיה כדאי לבנות.
למגורים.
טוב, בוא נעבור רגע נושא.
שלהם, רגע, אביר. אני אסיים בזה. ברגע שהתמריץ שלהם יהיה גדול, יש היום תוכניות מיתר מאושרות ל-600, ל-500, ל-700 אלף יחידות דיור. רגע, שרק בלחיצת כפתור אפשר להפעיל אותם, כדי שזה
אז יקרה. אז תלחץ על הכפתור למען השם. אני רוצה לעבור איתך, יש מלא דברים חשוב לדבר איתך. לפני שבוע או שבועיים אני זוכר שדי שמחת על זה שחוק האומיקרון עבר את הוועדה, אבל אני מבין שעכשיו מפילים, האופוזיציה מפילה, זה הפיצוי העצמאים על החודשיים של האומיקרון. זה נופל? אנשים מתים.
צריך להגיד שנפתה פה עבודה שלי בתוך הממשלה הזאת, קיבלתי גם עזרה מראש הממשלה, ובסוף גם שר האוצר השתכנע והצלחנו להעביר את החוק הזה, הבאנו את החוק הזה, זה היה החוק הראשון שפתח את המושב הנוכחי של הכנסת, ומאז בוועדה זה התעכב לא מעט. אגב, אני חייב לומר על האופוזיציה ששני דיונים היו מאוד ענייניים, עשינו שם הרבה מאוד שינויים ביחד, אבל כבר חודש ימים שהם מעכבים את החוק מלהגיע לכנסת מטעמים פוליטיים, בעלי עסקים, העצמאים במדינת ישראל נמצאים עכשיו, הם בני ערובה של פוליטיקאים לאזרחים הפוליטיים שלהם. אני חושב שהדבר הזה הוא דבר שהוא חמור, אין לאופוזיציה שום מטרה, אין לה שום טיקט כזה להיות נגד האזרחים ששלחו אותנו לכנסת. יש דרכים להפיל ממשלה שימצאו דרכים אחרות, לא בדרך הזאת, זה דרך שפוגעת באזרחים הכי טובים, אלה שמשלמים לנו את המשכורת. כבר גם ככה לקח פה חצי שנה להעביר את המענקים האלה, זה בושה וחרפה. אגב, פה אני מאשים גם את הממשלה, אבל אני חושב שזה בושה וחרפה שזה לקח חצי שנה, וזה בושה וחרפה שאנחנו מעכבים את זה עכשיו. החוק היום מוכן לעלות, יש פטור מחובת הנחה, יש את כל מה שצריך, אבל האופוזיציה לא, כי האופוזיציה לא הסתירה את ההסתייגויות שלה, אנחנו לא נעלה את זה כדי להביך את עצמנו.
אם זה היה הפוך, הליכוד היה מרעיש עולמות, אתם פריירים.
סליחה, אריה?
אולי ההסתייגויות טובות, אולי כדאי לתמוך בהם, לקבל את ההסתייגויות ולהעביר את החוק.
אריה, הייתי אומר לך, אתה יודע מה? כל ההסתייגויות הן טובות, אבל כל ארגוני העסקים במדינת ישראל שעמלו על החוק הזה, עמלו על החוק ממש, עבדו כדי שהחוק הזה יבוא לפועל, הוציאו אתמול מכתב, כולם, אתה מדבר על 20 ארגונים, הוציאו אתמול מכתב לחברי הכנסת, לראשי האופוזיציה, אל תעשו פוליטיקה על הגב שלנו, החוק הזה הוא חוק טוב, הגענו לכל ההסכמות בוועדה, אנחנו מבקשים ממכם לא לעכב את החוק ולהעביר אותו. אם החוק, אם היה פה את זה, תראה, תמיד אפשר למצוא איזושהי הסתייגות ולהגיד זה דבר שהוא טוב יותר. הגענו כבר להסכמות, כבר הגענו הכי רחוק שאפשר כדי שהדבר הזה יעבור, ואני מצפה כמובן מחברי הכנסת להתעשת, ושאנחנו נוכל להביא את החוק הזה במהרה, שיסירו את ההסתייגויות.
תגיד.
הם גם לא חייבים להצביע בעד אגב. הם יכולים גם לצאת מהמליאה, אבל שיתנו לחוק לעבור.
אתה שמעת היום בטח את יאיר לפיד מצטרף לרבים אחרים, כמו גדעון סער ואביגדור ליברמן, שמדברים על כל הצעות השריון לניר אורבך בליכוד כהצעות עברייניות, נוודא שיחקרו. רק אותך לא הציעו לשריון?
קודם כל אני רוצה להגיד לכם שאני
אתה משוריין, אתה אמור מהבית.
אני אביר, אני מגיע עם שריון. זה לא, לא צריך, זה חוסך להם אפילו. אז קיבלתי 1001 הצעות, אגב, גם לפני שהכנסתי לכנסת, אבל גם בשנה האחרונה, וגם בחודשים האחרונים, וגם בשבועות האחרונים, קיבלתי אין ספור מבול של הצעות, כדי להצטרף למפלגה זו או אחרת. יחד עם זאת, אני עובד עם שתי רגליים איתנות בקרקע, כיוון שאני חבר הכנסת שהביא הכי הרבה הישגים בכנסת הנוכחית, לכלכלה החופשית, לכלכלה הליברלית, למה שאני מאמין בו. הבאתי רפורמה מאוד מקיפה ביבוא, ברפורמה מאוד מקיפה ברגולציה, אנחנו מקימים בימים אלה את רשות הרגולציה, יש לנו המון משימות
לעשות. באיזה מפלגה אתה רץ בבחירות הבאות?
לי הכי חשוב, אני מניח, קודם כל אני מניח שאנחנו כרגע עוד לא נמצאים באזור הזה, אני חושב שזה ייקח עוד זמן, למרות שכולם בטוחים שהנה זה קורה עוד רגע.
לא, דווקא יש פרסומים שיש סוג של הסיכוי להתייצבות, שאולי מאזן גנאים פורש, ואחר כך זה ירידה, ואורבך לא מצביע השבוע, דווקא הפוך, דווקא יש כאילו, עוד פעם, הכל יחסי, כן? לא שאני מוכן לאמר על העתיד של הממשלה הזו. השאלה היא, מה איתך? כאילו, ימינה רצה כפי שאנחנו מכירים אותה, איתך וזה?
כן, אני מאוד מקווה. תראה, אני לא מחפש לעצמי גם סידורי עבודה, כן? אני חושב שהצוות שיש היום הוא צוות טוב בימינה. צוות שעשה פה שינוי מאוד מאוד גדול במדינת ישראל. זה נכון.
הסקרים אומרים שבנט איבד 75 או 80 אחוז מהמצביעים שהצביעו לו בבחירות האחרונות.
אז יש לו 5 מנדטים, אריה.
מה?
איך יש לו בסקרים 5-6 מנדטים, הוא איבד את כולם.
אני גם אגיד משהו.
אלה שהצביעו לו בבחירות הקודמות.
כשבנט היה באופוזיציה, אז הוא התחיל קמפיין מ-23-24 מנדטים, אני לא יודע אם אתם זוכרים, סוף הסיים עם 7. מאוד קל להיות באופוזיציה ולצבור תאוצה, ואחרי זה כשאנחנו נגיע לשלב של בחירות ואנחנו נצטרך להראות את ההישגים, ובתוך ממשלה לא פשוטה, אני חושב שהמפלגה הזאת בסוף זה סוג של הייטק, כן? וכאילו הצלחנו לעשות עם 6-7 מנדטים מה שאחרים לעשות כאן עם 30 במשך שנים, ואחרי אני חושב שבסוף הציבור יצטרך לשפוט את זה. אגב, אני גם לא עוצם את העיניים, מה שנקרא, לא עושים את העיניים לרווחה, אני גם רואה מה קורה מסביבי, אני חושב שבהחלט אנחנו צריכים להתחיל להתנהל בצורה קצת שונה, כדי שאנחנו נוכל לתווך את ההישגים שלנו לציבור בצורה טובה יותר.
סגן השר אביר קארה, תודה.
עכשיו, על מה כבר לא נדבר היום?
אחרי שהיועצים המשפטיים של ועד ראשי האוניברסיטאות הסבירו להם שזה לא חוקי לו לקבל את אוניברסיטת אריאל, היא צרופה לברה בשעה טובה.
גנץ אומר שמערך ההגנה האזורי נגד איראן כבר סיכל ניסיונות לפגוע בישראל, זאת אומרת שהוא כבר עובד.
מטען חורג יועבר בשבועות הקרובים מנמל אשדוד לתחנת הכוח עתידים בתל אביב, וכמה כבישים מרכזיים יחסמו בלילות שלישי ורביעי. כבר נפלה ככה ממשלה, משכן אחד לא הספיק לכם?
היא נפלה כי הוא עבר בשבת, אריה. בסקר בחברה הערבית, נתניהו והליכוד מקבלים מנדט וחצי, זה תמיד ככה בסקרים, זה נגמר בשלושת רבעי מנדט.
בבחירות לפרלמנט בצרפת איבד מקרון את הרוב, ולפן זכתה להישג גדול. צפוי שיתוק פוליטי, איזה מזל שזה לא כאן.
לא רק שוטרים, גם פקחים עירוניים הוסמכו לקנוס רוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים. שכוח.
משרד הביטחון ביצע ביקורת בכמה מכינות קדם צבאיות והעביר לאחת מהם, העיר לאחת מהם כי אין זה ראוי להזמין את נציגי שוברים שתיקה למכינות, שכוח, שירצו בקייטנות החמאס.
ועדת הכספים אישרה פטור ממיסים לעמותת קיאן, עמותה פמיניסטית ערבית הפועלת גם בתעמולה נגד ישראל בעולם, לאיחוד משפחות ומניעת הריסת בתים לא חוקיים. תראה איזה שלמות של הפקה שמיד בדיוק נגמר הזמן. שלום לניצב ודימוס אלון לבבי.
שלום לך, ערב טוב.
לשעבר סגן מפכ"ל, ראש אגף מבצעים, היום ראש ההתמחות לבניית חוסן בקריה האקדמית אונו. מה עם החוסן של המשטרה? אנחנו שומעים אלון שיותר מ-400 שוטרים התפטרו מתחילת השנה בגלל השכר המגוחך, ההתחלתי. במשטרה לא מגיבים על זה, ומה שכן התפרסם, שזה עוד יותר תמוע, שהכשרת השוטרים תקוצר משבעה חודשים לשבעה שבועות. מה יהיה הסוף? בסוף יבקשו מהמועמד לראות השוטר אזולאי ויתנו לו מדים?
אני די בטוח שלא, אבל קודם כל אני שמח שהנושא של המשטרה הוא חלק מהנושאים שכן מדברים עליהם בתוכנית. כן, ולא מרשימה ארוכה שלו.
נושא נחמד.
זה נחמד וגם עצוב. אני חושב שצריך להרים את הדיון לרמה אסטרטגית. אתה יודע, בסוף אתם יודעים שבסוף באמת מתפטרים שוטרים, עוזבים את הארגון, ההכשרה מצטמצמת בגלל חוסר בכוח אדם, וכל זה נובע לטעמי לפחות, מהמקום שבו המדינה מציבה את המשטרה בסדר היום הלאומי שלה. לאורך שנים, התקציבים שהוקצו למשטרה, כמות התקנים שניתנה למשטרה, כמות החיילים שניתנים במגע וכן הלאה וכן הלאה, אפשר עוד להוסיף, כמות הטכנולוגיה שמגיעה למשטרה מהתקציב, היא נמוכה לאין שיעור מהאתגרים העצומים שעומדים בפני משטרת ישראל, שהיא משטרה חריגה בנוף המשטרות העולמי. אנחנו הרי חיים פה בשכונה שהיא מהמון סיבות. אחת, כי האחריות לביטחון הפנים לדוגמה, שזה מלחמה בטרור ובפעילות החבלנית האויינת בפחה, היא מוטלת על כתפי משטרת ישראל. ראינו את זה באירועים בלי סוף שהיו במזרח ירושלים ובארץ כולה, בפיגועים בחדרה וכדומה. אין עוד משטרה כזאת שיש לה אחריות גם לשיטור הקלאסי, שזה אכיפת התנועה, מלחמה בסמים, you name it, על איכות החיים היומיומית של האזרח בישראל, ותוסיף על זה את האחריות הכבדה של מלחמה בטרור ושמירה על ביטחון הפנים, כפי שנקבע ב-74 שהוטל על משטרת ישראל. ואתה מוצא שהמשטרה קטנה על מידותיה, קטנה על מידותיה של מדינת ישראל והאתגרים שעומדים בפניה. ואנחנו מגיעים פה לנקודה שאני באחד הרעיונות לאחרונה קראתי לה איזושהי נקודת שבר, שבה מאלף אחת סיבות, לא רק החוסר במשאבים, אלא גם תיקח את אפקט הקורונה, תיקח את המשכורות שבשוק הכללי, תיקח את יוקר המחיה, הפנסיה שהשתנתה מתקציבית לצוברת.
וזה שרוצים ועוד עכשיו לבטל את סעיף העלבת עובד ציבור, שזה
כן,
גם דבר שמשתנה.
האם אתה רואה בזה פגיעה מהותית במעמדו של השוטר?
אני חושב שמקומה של המשטרה, הנגזרת של כך, היא מקומו של השוטר בציבוריות הישראלית. אני אראה לכם דוגמה, אני חשבתי ככה לפני הרעיון. כשמקימים עיר בישראל, או שרוצים שירותים בעיר בישראל, אז מקימים גני ילדים כתקן ביצוע, מקימים בתי ספר, פותחים תחנת כיבוי אש. תחנת משטרה היא לא תקן ביצוע בהקמת עיר בישראל. כלומר, יכול להיות שתקום עיר כמו חריש, כמו מודיעין, כמו אלף אחת ערים שקמו, ובסופו של דבר אין בה תחנת משטרה.
במודיעין אין תחנת משטרה?
היום יש תחנת משטרה במודיעין, אבל זה לא תקן ביצוע. כשאתה מקים עיר, מקים יישוב, אין תקן למספר שוטרים לאזרח במדינת ישראל. זה לא, איך בשפתי הייתי אומר, זה לא טייס אוטומטי. אני חושב, ולכן ביקשתי לקחת את זה לרמה אסטרטגית ולא עוד שוטר, פחות שוטר, זה המקום של המשטרה בסדר היום הלאומי.
אז המשטרה,
החוסן של המשטרה, אריה, אתה שאלת על זה, אני רוצה לענות לך, החוסן של המדינה הוא נגזרת של חוסנה של המשטרה. ממש ככה, שהמשטרה תהיה עם התקנים העולמים, עם התקציבים העולמים, עם היכולת לפתח טכנולוגיות. אתה יודע מה אחוז התקציב לפיתוח טכנולוגיות במשטרה? אתם יודעים?
לא.
לא, אין לנו מושג.
אני חושב שזה לא יותר מ-2% מהתקציב. רוב התקציב הולך...
איך זה בארגונים אחרים, שבק, מוסד?
לדעתי זה מגיע למעל 8-10%. אנחנו, ארגון חפץ חיים לא יכול להתקיים אם אין לו יכולת פיתוח.
אני מסכים איתך, המשטרה היא הילד החורג של כל המערכת, היא קטנה על המדינה וחייבים להשקיע בה. ניצב בדימוס אלון לבבי, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם, תודה.
ראובן אברג'ל, שלום.
שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
50 שנה, לפני 50 שנה יצאו הפנתרים השחורים לרחובות, ואתה אתמול השקת את הספר, ספרך פנתר שחור.
באמת, זה יציב.
מה יש בספר?
ספר שמספר את הילדות שלי, את המפגש שלי עם האנשים שאמורים לקלוט את העלייה, ומפגש שלא מרנין, ועם בדיעבד כוונות זדון, ואומרים, תקופה לא קלה לבחור צעיר שמגיע לארץ, כשהוא עוזב את המקום שבו הוא נולד וגדל בשנת 1947. ומפגש, הייתי קורא לו אפילו מפגש אלים. כשאני מדבר על מפגש אלים, זה כשאתה פוגש אנשים שאתה בוטח בהם, שיביאו אותך למקום מבטחים. וכשאתה מגיע למקום מבטחים, אתה מוצא את עצמך נמטש. נמטש תרתי משמע. לא רק על ידי המערכת והשלטון, אלא אפילו ההורים. ההורים נכנעים למציאות, ומתקשים להתמודד עם 10 ילדים. כל אחד לנפשו. ספינה טובעת וכל אחד לנפשו. וכמובן שבספר מספר יותר את, את מה שהחזיק אותי בחיים כל הזמן, זאת האות. האות בעברית. אנחנו לא קראנו לזה עברית במרוקו, קראנו לזה שפת הקודש.
מגיל... מה זאת אומרת האות?
האות, אות, אותיות של... כלומר, של אותיות מאלף עד תף, שאתה יכול לחבר מהם תמונה, אתה יכול לחבר מהם סיפור, אתה יכול לחבר מהם מילה, ואתה יכול אפילו...
תגיד רובן, 50 שנה...
בניגוד לתדלות של הפנתרים...
זה לא 50 שנה, קודם כל יש נטעות כאן, 50 שנה זה היה לפני שנה. הפנתרים בחודש פברואר 1971 יצאו אל הפעולה הראשונה, וההפגנה הראשונה תתקיים ב-3 לאפריל. בכיכר ספרה. אז לפני שנה ערכנו את ה-50 שנה, כמובן שגם...
והשנה עושים 51, נו בסדר.
בניגוד לדימוי האלים של הפנתרים, אתה מדבר על השפה, על האותיות, על הספרות, על התרבות. אתה אומר שזה השורש?
כן, כי איך אומרים, כי שפה מקבעת תודעה. וכילד שגדל, ואומר, שהייתי צמא לאות, צמא לזה, כששואלים אותי, באיזה ספר ראשון קראת, מחכים שאני אגיד, אני יודע לאחים קרמזוב, של מלחמה ושלום, אם אתה לא סטוי בזה, לא, לא. אני קראתי ספר בראשית, קראתי סידור תפילה, זה היה האותיות הראשונות שפגשתי בחיים שלי. וכמובן שהייתי צמא לאותיות האלה ולספרים האלה, וכשהגעתי לכאן, מצאתי את עצמי, נמטש תרתם עוד פעם, תרתם משמע, גם בלי בית ספר, גם בלי ספסל, בלי מורה, בלי אותיות, וזה הצמא והכאב הכי גדול שליברתי כל השנים.
תגיד, אז אחרי 51 שנה, אתה מסתכל אחורה בסיפוק, בזעם, בגאווה, בחרטה,
לא,
ובהכל ביחד?
לא. לא, לא, זה בוא תשמע, תראה, אני חושב שהאנשים, אפילו המערכת הפוליטית שעקתה, כאשר ראתה בנו אויבים שמסכנים את הציונות ואת המפעל הציוני. אני חושב שאנחנו נרחמנו על הבית הזה שלנו, הם היו הסכנה לדבר הזה שקוראים לו מדינת ישראל. אנחנו נרחמנו על הבית שלנו, שיראה טוב יותר, שיחיל יותר, שיוכל לאפשר לאחרים להשתלב בתוך המנגנונים, בתוך המערכת. ומי שקורא את הדפים הראשונים שהוצאנו, אין בהם עוד במילה אחת שמבקשת לצאת כנגד המערכת או השלטון. רק פשוט כתבנו 7 פעמים די, די לאלימות המשטרה, די לבתי סוהר, די למוסדות לעבריינים צעירים, די להפרה בחדר אחד, די מזה שאין מערכת חינוך. ועכשיו בפגישה שלי עם גולדה, יצאתי לפתרון לפנתרים, ואז לא צריך להילחם בנו עם שוטרים וסוסים.
זה כשהיא אמרה שאתם לא נחמדים. תגיד, בחצי משפט, מה אתה חושב על מתחילה עכשיו מחאת אוהלים, מחאת דיור, אני מניח שאתה בעד.
כן, תראה, קודם כל אני בעד זה שאנשים, כלומר, כל מדינה חפצת חיים, היא צריכה לעודד אנשים שיקחו אחראים ושיקחו אחריות ויצאו לרחובות ויעודדו אקטיביזם, כי אקטיביזם זה אשלם החיים של כל עם ושל כל מדינה. ושהמדינה יוצאת כנגד, חוצאת כנגד דברים כאלה, מצערי, אני מתמלא כעס.
לא, חלילה, שאף אחד לא יצא חוצץ, הכל בסדר. ראובן, כיף לשמוע אותך, וגם את העברית שלך כמובן. תודה רבה לך והרבה
תודה
בריאות.
תודה רבה.
אוקיי, אני מאחל לחבר'ה הצעירים שיצאו לרחובות היום, שיבינו שהם צריכים לעלות הילוך, ולא רק לשבת שם, איך אומרים, באוהלים, אלא הם צריכים לצאת ולעודד את האחרים לצאת החוצה.
ראובן אברג'ל, תודה.
תודה רבה.
פרסומות ונזור.
עכשיו, המשאל היומי.
לאיזה הפגנה הייתם הולכים, שאלנו אתמול? 41% מחאת הדיור, 41% בעד הממשלה, נגד הכיבוש 5%, ומחאת המורים 13%. אני מוציא את המשאל לחופשת התייעצות, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לאמנון פראג הנדל, שלום.
ערב טוב. אהלן, מה העניינים? מה נשמע?
סגן המנהל של בית הרצליה, בעמותת בית הגלגלים, עמותה, אני עוקב אחרי הבית של הרצליה כבר הרבה שנים, לצעירים ובוגרים מוגבלות פיזית, פעילה 42 שנה, 6 בתים במדינה, המון המון פעילויות, ואתם יוצאים לקמפיין גיוס המונים, וחושפים את הקשר עם סיירת מטכ"ל. אתה היית לוחם ומפקד בסיירת מטכ"ל. מה הקשר בכלל בין סיירת מטכ"ל לבית הגלגלים?
אז ככה, אז אני, כמו שאמרת, הייתי לוחם בסיירת מטכ"ל, ובעצם לסיירת, ליחידה, יש עמותת בוגרים שמספקת מלגות לסטודנטים. סטודנטים שבמסגרת הלימודים חייבים שעות התנדבות, שעות התנדבות מסוימות, והעמותה של בוגרי סיירת מטכ"ל עובדת עם עמותת בית הגלגלים. במשך כבר הרבה שנים, והרבה מהמתנדבים מגיעים ל... באמת לבית בהרצליה יוצא ככה.
תגיד, זה נקרא עמותת הגלגלים כי רבים מהחניכים שלכם מרותקים לכיסאות גלגלים?
לא, אז בית הגלגלים זה בעצם איזשהו שם כולל לאנשים עם מגבלה פיזית. בית הגלגלים הוא בעצם ארגון ארצי לצעירים ובוגרות עם מוגבלות פיזית, הכולל 6 בתים שנמצאים ברחבי הארץ, ובאמת ההגדרה היא מגבלה פיזית. אם אתה תבוא לפה לשבת ולפעילות שבעיקר קורית בשישי שבת אצלנו, אתה תראה אנשים עם כל מיני תסמונות ותופעות, שהדבר העיקרי שמאפיין אותם זה סיפי, שיתוק מוחין, אבל זה מנעד רחב, זה לא רק...
ומה אתם עושים? מה הפעילויות בגדול, אמנון? מה בחצי משפט, כי אנחנו לקראת סיום?
כן, אז הפעילות בגדול היא עבודה של פעילות חברתית שקורית במהלך השבתות, ואני רק אגיד שמה שקורה עכשיו זה בעצם שאנחנו יוצאים לגיוס, יש לנו שבוע קריטי אחרי משבר הקורונה, שבו עמותה, כמו הרבה עמותות חברתיות בארץ, קוראות לגייס עכשיו כספים בשביל הפעילות החברתית של העמותה שלנו. הקמפיין שאנחנו מנהלים זה קמפיין שנקרא תחת הכותרת "כל אחד יש זכות לחלום ולהגשים", שבסופו המטרה שלנו היא לעזור לכל צעיר עם מגבלה פיזית, כמו שאמרנו, וכל מישהו שהוא מהווה חלק מהעמותה הזאת, להתקדם בחיים, להגשים דברים שהוא יכול במסגרת המגבלה שלו, לפעול ובעצם לחיות חיים טובים יותר בחברה הישראלית.
תגיד, החניכים שלכם, כשאתם עובדים איתם, אתם דמויות לחיקוי, אתם דמויות להרצה, זה לא מתסכל אותם לדעת שהם לעולם לא יגיעו ליחידה?
תשמע, אני לא בטוח ששם זה עובד לגמרי ככה מבחינתם. אנחנו אכן דמויות לחיקוי בשבילם, כל ה... גם מלגאים, גם המתנדבים, גם בוגרי סיירת מטכ"ל וגם לא. אבל מה שבאמת מאפיין את המקום הזה זה, זה המשפחתיות שיש כאן. לא סתם אחת הסיסמאות, זה קבוצת השווים, זה שווה בין שווים, זאת אחת הסיסמאות של בית הגלגלים. והעניין הוא להיות פה באיזשהו גובה עיניים. אני לא יודע מה איתכם, אבל כל אחד מאיתנו שמגיע בסוף,
אני אגיד לך מה איתנו, איתנו זה שאנחנו רוצים עכשיו ב-15 שניות שנשארו שתגיד לנו איך אפשר לתרום, כי זה באמת עמותה נהדרת.
מעולה, אז קודם כל פשוט להיכנס לאתר בית הגלגלים, לראות שם, אנחנו עושים עובדים על הקמפיין הזה, עובר דרך האתר ג'ייגיז.
כנסו לאתר בית הגלגלים ותתרמו לבית הגלגלים.
בדיוק.
אמנון פרגנדל, תמה לנו התוכנית, תודה רבה לך.
תודה רבה.
עורכים ומפיקים פרט קורמן ואסף נבוא, אחראי לשידור איציק אהרון, עורכי הדיגיטל מיכל קדוש, אני רומן ומאורת, אנחנו ספורטים קופון ושרף. זהו.
מחר אנחנו באמצע השבוע, אנחנו ממש בשיא הגז.
בשיא השיאים, נתראה.